ישנו, נתחיל אולי ממזג האוויר, ישנו פתגם של הרב קוק זצ"ל, וגם שרים אותו, אני לא יודע אם אתם מכירים את השיר הזה, כשהנשמה מהירה, גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים. ככה צריך להבין את המאמר הזה. כשהנשמה מהירה, אפילו שמיים עוטי ערפל כמו היום, שמתם לב שיש ערפל? מישהו שם לב? אתה שמת לב? איך היה מצב רוח כשראית ערפל? טוב או לא טוב? הנשמה שלך לא מהירה. גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים. זאת אומרת, שאדם נשמתו מוארת, אז גם דברים שנראים כערפל, כעננים או משהו, וקשיים והסתר פנים, מפיקים אור נעים. ושאלו אותי איך, איך יכול להיות? שמיים עוטי ערפל, אדם הולך, שפוף, לפעמים גם גשם עליו, כל הדברים מפיקים אור נעים. נו, אני שואל אתכם.
שאדם
אופטימי,
אתה
לא יכול
לראות את הדברים. שאדם אופטימי, אתה לא יכול לראות את הדברים.
יפה מאוד, שאלה איך אתה רואה את הדברים.
אם אתה רואה את הדברים שזה מביא גשם, מביא ברכה לעולם.
Very good, יפה מאוד. שאלה מי אתה? אם האדם רואה על הצד הטוב שבגשם, בערפל, דברים האלה, נשמתו, למה? כי נשמתו מוארת. הוא רואה את המציאות כולה בעין טובה. יש לו עין טובה. אבל אם האדם, הוא אומר, אני נרטב, קשה לי, זה, הוא מסתכל באופן פרטי על מה שקורה לו, אז הוא לא רואה בזה אור נעים, ההפך לפעמים. אז על מנת שבאמת, וזה לא מדובר רק במזג אוויר, מדובר גם בחיים, במציאות שלנו, החיים חיים לא פשוטים. חיים מורכבים, לפעמים הארת פנים, לפעמים הסתר פנים, לפעמים הכל נראה לנו ערפל וחשוב וכל זה. אז איך אנחנו, מי שמעוניין ללמוד את הפטנט הזה, איך ביום סגריר כזה, שיש ערפל, ויש עננים, ויש גשם, ורטוב, וכל זה, בכל זאת, להפיק מכל זה אור נעים. מישהו מעוניין בדבר הזה? מי מעוניין? מי לא? מי לא? לצורך זה יש דבר אחד, לתקן את המידות. הכל מתחיל מהמידות של האדם. אם האדם מתקן את המידות שלו, אז זה מידה כנגד מידה. אם יש לך מידות טובות, אתה רואה את הטוב. אם יש לך מידות לא טובות, סליחה שאני אומר, אז באמת יש לך בעיה, לא רק עם שמיים או תיאר אפל, בכל דבר, ביחסי אנוש, בכל דבר, בעבודה, במשפחה, בכל דבר. הבעיה לתקן את המידות. לתקן את המידות זה לוקח כל החיים. אבל צריך להתחיל לעבוד בנושא הזה. מישהו מעוניין לתקן את המידות? בסדר. עשה איתנו חסד, רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, היה תלמידו של הארי, זכר צדיק לברכה. וחיבר ספר קטן, זהו הספר, נקרא שערי קדושה. שערי קדושה זה הספר. הספר הזה הוא כותב איך להגיע, המבוא אומר להגיע למדרגה שקוראים לה רוח הקודש. רוח הקודש. אבל לפני שהולכים לרוח הקודש, לדברים הגדולים האלה, סוף הספר עוסק בענייני פנימיות התורה וקבלה ודברים כאלה. אבל ההתחלה זה באמת איך בן אדם יכול לתקן את מידותיו ואת מעשיו, כי בלי זה הוא לא יגיע לרוח הקודש לשום דבר, כמו מסילת ישרים, השער האחרון זה רוח הקודש, אבל לפני זה צריך לעבור את כל המסילה, לתקן את מידת הזהירות והזריזות וכל הדברים האלה. אבל כאן בספרו של רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, כאן באמת יש, הוא מסדר לנו את הראש, איך לעבוד על תיקון המידות. גם רמח"ל במסילת ישרים עוסק בזה הרבה, אבל כאן ברשותכם הייתי רוצה שנלמד מתוך ספרו של רבי חיים ויטל איך לתקן את המידות. קודם כל צריך לדעת, יש אין סוף של מידות של האדם, אבל יש המידות הראשיות, נאמר. הראשיות שאדם צריך לתקן אותם, זה אומר בעל מסילת ישרים, הרמח"ל, בענייני הנקיות, הוא מסביר מהם המידות העיקריות, וגם כמובן רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה. ארבע מידות צריך האדם לתקן בחייו. תרשמו, למה אתם לא רושמים? בלב תרשמו. המידה הכי קשה שיש לאדם זה הגאווה. מישהו מכיר אותה? מי מכיר את הגאווה? יפה מאוד. הגאווה זה המידה, תגיד נראה מה, הוא מפרט בדיוק מה העניין שם. הגאווה זה המידה הכי קשה. המידה השנייה שהוא עוסק בה, והתולדה של הגאווה, זה הכעס. מישהו פעם כעס כאן? אני שואל אתכם, מה אתם אומרים? לא יכול להיות. אתה יודע למה אתה כועס? כי אתה גאוותן. מתי אדם כועס? שלא עושים את רצונו. אז הוא כועס. ביקשתי, למה לא עשיתם? אז הוא כועס. מי אתה שאתה? סליחה שאני, תגיד נדבר גם על הצד השני. מידה, למה קוראים לזה מידות? כי זה בשתי הקצוות. ההפך מהגאווה, מה זה? הענבה. משה רבנו, מה היה? ענב מכל אדם, לא סתם. אז אני נדבר על זה. אבל קודם כל הגאווה. הגאווה מביאה, כמו שהוא מסביר כאן, תגיד נלמד את הדברים. יש כמה דברים. קודם כל, זה מביא לכעסים. כל מקום שאתה מוצא כעסים, דברים כאלה, צריך לדעת שהשורש לכעס זה הגאווה. וב' זה קפדנות. הערות. לכל דבר יש הערות. הערות. למה עשית? אתם מכירים את התופעה הזאת? הערות. כל זה, הכעס וה... גערות והערות למיניהם, זה תולדות של הגאווה. כן, בבקשה יוסף.
משה רבנו גם כעס.
שניונת. נכון, משה רבנו כעס. נכון, אבל בוא ניקח את הדברים מפרופורציות. כן, אפילו הקדוש ברוך הוא כתוב, רגע באפו, חיים ברצונו. אז גם שם הוא אומר, רגע, שבלעם ידע לנצל את, את הרגע הזה, לקלל את הדבר הזה. לא שאין כעס או משהו כזה, אבל שאלה באיזה פרופורציה. כמו שנאמר כבר בפרקי אבות, יש אדם שהוא כועס, יש אדם שכועס כל הזמן, ויש אדם שכועס לפרקים, יש אדם שכמעט לא כועס, יש הלל הזקן שבכלל לא כועס, מדרגות מדרגות. משה רבנו, הוא היה מנהיג מאוד סבלן. רש"י אומר על משה רבנו, שאומר שהוא היה ענב מכל אדם, רש"י אומר שתי מילים, מה זה ענב? מה זה ענב? הוא אומר, ענב זה שפלן וסבלן. כך הוא אומר, זה הביטוי לענבה. מה זה שפלן וסבלן? משה רבנו הגדול מכולם. מה זה שפלן? אבל הגדלות של משה רבנו, שכל יהודי ויהודי היה בעיניו גדול. וכאילו הוא, מישהו בד אל ה... אל ה, אל ה כאילו משפיל את עצמו לעומת עם ישראל, ולא רק כלל ישראל, אלא גם פרט ישראל, כמו אותו גדי שהולך לאיבוד, והוא כל כך משתדל להחיות אותו, להציל אותו וכו'. ומה זה סבלן? מהמילה סבלנות. יש לו סבלנות למשה רבנו. רבי יוסף. איזה סבלנות! וואי וואי וואי. בזה אנחנו נמדדים, בסבלנות. ישנו ספר, גם ספר חשוב, במוסר, דברים כאלה, כדאי לכם לעיין בו, להסתכל בו. זה נקרא תומר דבורה, שגם מקובל גדול מאוד בשם רבי משה קורדברו, הרמק, זכר צדיק לברכה. והספר הזה הוא בנוי על פי המידות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם וכל זה. המידה בעיר ידיעה שאדם, אם הוא קונה אותה, אז הוא קנה קניין גדול בחיים. החיים שלו השתנו לגמרי. זה מידת הענבה, שמה... זה נקרא תומר דבורה. ומידת הענבה באה לידי ביטוי בחיי היומיום שלנו, במידת הסבלנות. ומשה רבנו היה סבלנות אדירה. כמה פעמים התקיפו אותו, המתלוננים, ואלה, 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 וכל סבלן, סבלן, סובל את, ה, את, ה, את הזולת. אבל עלינו, אנחנו צריכים ללמוד מהחיים שלנו. אתה נמדד במידת הסבלנות. לא רק בתוך המשפחה, אם יש לך סבלנות לילדים, לאישה, לכל זה. אתה עומד בתור. אתה עומד בתור. יש לך סבלנות או אין לך סבלנות? יש כאלה, רצים ראש התור. מה הקרה? סבלנות. זה בסדר הסבלנות. מה אתה אה? אז זה הענווה, מידת הענווה. אבל נחזור לעניין שלנו. המידה השנייה זה הנושא של הדיבור. שצריך לתקן אותו. זה לא מספיק שהאדם הוא האדם המדבר. שאלה איך אתה מדבר. שאלה מה אתה מדבר. אדם נמדד במידותיו בעניין של הדיבור. אז באמת, אם האדם מדבר דברים לא טובים, דיינו, לשון הרע, רכילות, דברי נבזות, נבלות, כל הדברים האלה חפיפה או כללות, זה דורש תיקון הדבר הזה. אתה לא יכול להשאיר את זה, לא לטפל בעניין. מה ההפך מהתיקון, מה ההפך מזה? שני דברים, שתיקה. שתיקה זה דבר חשוב. אומר רבי שמעון, כל ימיי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. לבלום את הפה, העולם קיים על מי שבולם את פיו, ולא מדבר. או לדבר דברים של מצווה. תורה, ברכות, תפילה, חינוך, דברים כאלה. אבל אז זה הנושא השני. הדבר השלישי שהוא אומר, זה התאוות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תאוות. שאלו אותי למה? שאלו אותו. אני לא מדבר על למה, אני מדבר על העובדה. אפשר להסביר גם למה. העובדה שאדם נולד עם תאוות. יש לכל אדם, יש תאוות. השאלה מה אתה עושה עם התאוות האלה? אם אתה נותן לתאווה להשתלט עליך והיא מכתיבה לך את החיים, אתה אדם, איך אומרים, פרובלמטי, סליחה שאני לא רוצה לפגוע כאן באף אחד. אבל אותו הפרובלמטי יכול להיות גם בסדר גמור על ידי זה שהוא מכוון את התאוות שלו. מכוון את התאוות שלו, אם זה אכילה, אם זה דברים אחרים ששייכים לתאוות של האדם. אז זה המידה הראשי, השלישית נאמר, זה נושא התאוות, שהאדם צריך לא להיות שבוי בתוך התאוות למיניהם. יש כאן מישהו עם תאווה או משהו כזה? חוץ ממני. מה אתם אומרים? אבל אתה יכול ממש לשנות את זה, אם אתה מה? תאוות בריאות, כמובן. לא, שהתאווה לא תשתלט עליך, אלא אתה תשתלט על אתה, תכוון את התאווה. זה, מה?
להשתמש בתאוות לתיקון.
לתיקון. כן, איך אמא אומרת לתינוק שלה שהוא לא גדל, אין לו תאבון, תאבון מלשון תאווה. בסדר, צריך לאכול, תהיה תאבון, דברים כאלה. דוגמה, כן. זה לגבי הדבר הרביעי, שהוא מדבר כאן, זה נושא העצבות. העצבות. העצבות זה מידה לא קלה. לא, יש מידת עצבות מדי פעם, אדם עצוב. אבל יש אדם שהוא, יש בו, אין לו מצב רוח, הוא עצוב הרבה, כן. קוראים לזה בלשון הפסיכולוגים או משהו כזה, קוראים לזה דיכאון. דיכאון. אדם מדוכא, עצוב, כל הדברים האלה. זאת מידה לא טובה. נכון או לא? אני שואל אתכם. איך אתה יודע? איך אתה יודע? כל אחד הרגיש את זה. אומר שהעצבות היא מולידה הרבה דברים לא טובים. אחד מהם זה העצלות. העצלות. אדם שהוא בדיכאון או בעצבות, נפח עצל. כן. ההפך מהעצבות, מה זה?
שמחה.
שמחה. זריזות, שמחה. זה ההפך מה... אלה הם, ככה מסביר רבי חיים ויטל, ארבעת המידות הראשיות שהאדם צריך לתקן אותן. ברשותכם, אני הבאתי כאן את המקור, נקרא את הדברים בתוכו, כמה שנחזור על זה יותר, יכול להיות שהדברים יכנסו לליבנו, למוחנו, וזה יועיל לנו הרבה מאוד. אין לך הדבר יותר חשוב מתיקון המידות שלו. כמו שאומר הרמב״ם, בהלכות דעות, הלכות דעות זה גם הלכות מידות. קודם כל הנושא של תיקון המידות. הרמח"ל, רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, הוא עוסק, הוא מסתכל בצורה מאוד מעמיקה על הדברים האלה, והוא תולה את הדברים האלה, את המידות הראשיות שדיברנו עליהן, ביסודות של הטבע. ידוע, הכל מחובר. אי אפשר להפריד בין המידות ובין הבריאה ובין הטבע ובין היסודות של הטבע. יש בטבע, לפי מה שמקובל אצלנו גם בתורה, גם חכמי אומות העולם, ארבעה יסודות יש בטבע. מהם ארבעת היסודות בטבע? כידוע, הדבר הראשון זה אש, הדבר השני זה רוח, הדבר השלישי זה מים, והדבר הרביעי, אפר. אלה ארבעת היסודות, והוא תולה את המידות האלה בדברים האלה. בואו נקרא את הדברים בתוך. ויש לי בקשה, אם יש לכם שאלות, תשאלו. אין הביישן מה? אין הביישן למד. מתוך זה נלמד כולנו. נחזור לביאור ארבעת היסודות שיש על כעניין המידות. דע, כי כל המידות הרעות מושרשות בארבעה מדרגות נפש היסודית, זה כאן אני לקחתי חלק, אבל יש הנפש השכלית והנפש היסודית, אבל לא ניכנס לזה כרגע. הנפש היסודית, הטבעית, מצד הרע והקליפה אשר בה. לכן כל המידות רעות נחלקות לארבעה מינים, וזה פרטם. אלה הם ארבעת המינים קודם כל יסוד האש. ונראה גם שהיסוד האש וחזותו או הופעתו בטבע, הוא מתאים בדיוק למידות האלה. אותו דבר כל מאחת מהמידות. יסוד האש, מה קורה לאש בדרך כלל, מי יודע? עולה למעלה. מה זה הגאוותן? עולה למעלה. רוצה לעלות למעלה. במסילת ישרים הוא מגדיר את הגאוותן. הוא אומר, הגאוותן זה אדם שמחשיב את עצמו. הוא מחשיב את עצמו. כמה אני חשוב, כמה אני חכם, כמה אני עשיר, כמה אני מכובד, כמה אני... ברגע שהאדם אומר, אני, הוא כבר נכשל ב... בעניין הזה, וזה לא פשוט, אנחנו נראה אצל הרב, אחר כך הוא נספיק נקווה, כמה המידה הזאת כובשת את ליבו של האדם, שהוא, הדימוי העצמי שלו, שהוא מתגאה על הבריאות, יותר מזה, יותר מזה וכו'. טוב, אחות, יסוד האש שהיא עולה למעלה, ממנו נמשכה הגאווה נקראת גסות הרוח. להיות היסוד הקל וגבוה מכולם, כמו שראינו, האש היא עולה למעלה מכל היסודות. ובכללה, כמו שאמרנו מקודם, הכעס. הכעס זה מידה רעה מאוד, 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 מאוד. כמה שאני אגיד מאוד, זה לא יספיק.
לא
פעמי. כל החיים. כתב הרמב״ן, זה גם מצא טובה למישהו קצת כעסן, שהוא כועס מדי פעם, או כועס תמיד, האיגרת הידועה של הרמב״ן לבן שלו, והוא נותן לו צבא, כותב לו צבא, וצריך להביא, הצבאתו של הרמב״ן היא רוח הקודש, הרמב״ן היה מגדולי גדולי ישראל, כן. אז הוא כותב בצבאה לבן, תקן את המידות שלו. אבל את המידה בעיר הידיעה זה מידת הכעס, והוא גם נותן לו עצה בתור אבא איך להתגבר על מידת הכעס. אני בעצמי מדי פעם, אבל אני גם מייעץ לתלמידים כאן לקרוא את איגרת הרמב"ן, כי הרמב"ן בעצמו כותב, אם תקרא את האיגרת הזאת לבן שלו פעם בשבוע, השבוע הזה ייראה לגמרי אחרת, ייראה טוב. אבל איך הוא פותח? הוא אומר, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, יהיו כל דבריך, צריך לדייק בדברי הראשוני, כל דבריך, כל הדברים, לכל אדם, בכל הזמן, בנחת. ובזה תנצל מן הכעס. שאין לך מידה גרועה מזאת, שאדם שהוא כועס, זה אדם כאילו עובד עבודה זרה, כופר בעיקר וכל זה. אבל צריך לדייק בדברי הרמב"ן. הוא אומר שם במקום, צריך לדבר על כל אדם וכל זמן, בנחת. מה זה בנחת? אז באופן פשוט, אנחנו אומרים, בנחת זה בשקט. אל תצעק. הצעקה היא מולידה, אבל האמת, שאם אתה מתבונן במילה בנחת, זה לעשות נחת. זאת אומרת, אתה מדבר על בן אדם, תחשוב לפני שאתה מדבר, האם מה שאני אדבר כרגע, זה יגרום לו נחת? למי שאתה מדבר אליו? אז דבר. אם הדבר הזה יצער אותו, הדברים האלה שאתה עומד לדבר, יצערו אותו, או יחיסו אותו, או משהו כזה, אל תדבר. אל תדבר. כאילו אתה צריך לשים איזשהו נצרן, צור לשונך מרע, בפה שלך, לפני שאתה פותח את הפה, לזכור את מי? את הרמב"ן. או כמו שאומר בעל מסילת ישרים, על החסיד, שהוא אומר, כל דיבור שלו, הוא חושב, האם זה גורם צער למישהו. או כמו הלל הזקן, הלל הזקן, מה אומר הלל הזקן? לאותו גר שרוצה להתגייר, על רגל אחת, הוא אומר לו, אני אגיד לך את הפרינציפ, רגל אחת זה הנקודה המרכזית של כל התורה כולה, מים, מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבר שלך. במילים אחרות שלנו, אל תגרום לו צער. אתה לא אוהב שמצערים אותך? אל תצער את האחרים. זה, בזה תנצל מן הכעס. תנסו פה, נצריך לשיעורי בית, בסדר? מישהו מעוניין לעשות שיעורי בית? כן. אלף פעמים להעתיק את זה. להעתיק את זה. תמיד לחשוב איך לעשות לשני טוב. לא להכיס אותו, לא לצייר אותו, לא להציב אותו וכו'. זה מובן. על הכעס. אבל הכעס זה תולדת הגאווה, כמו שהוא אומר. זה הענף של הגאווה. ולא רק הכעס, אלא אומר, הוא מסביר מדוע הכעס זה תולדת הגאווה. כי מפני הגאווה מתכעס האדם כשאין עושים רצונו. ואילו היה שפל רוח ומכיר חסרונו, לא היה מתכעס כלל, לא היה לו מיומי כעס. אבל ברגע שהוא מחשיב את עצמו יותר מדי, אז כל מי שלא עושה את רצונו, הוא מרגיל אותו. נמצא כי הגאווה והכעס מידה אחת, זה אותה מידה. כל מקום שיש כעס, סימן שיש גאווה. תולדותיה שלוש. שלוש תולדות יש לדברים האלה. קפדנות בליבו, צריך לדייק, בליבו, הוא מקפיד על האחרים. יש תופעה כזאת. כל הזמן הוא מקפיד על אחרים. הוא אומר בליבו, הוא לא בסדר, זה לא בסדר, הוא לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. יכול לקרות דבר כזה? אני שואל אתכם, מה אתם צודקים? קפדנות בליבו. זה גם מתבטא גם בפה, זה לא רק בלב. כי מה שבלב, גם מביא על הפה. קפדנות בליבו, כאילו לא הגאווה, לא היה מקפיד מליבו. אז מה אם לא עשו את רצונך? מה יש לך להקפיד על הדבר הזה? אתה מתגאה, אתה מקפיד על זה, מקפיד על זה. בכלל, האדם צריך ללמד זכות. לא לחפש את החסרונות אצל האחרים. לפעמים אדם כל הזמן מחפש מה לא טוב, מה לא טוב, מה לא טוב, מה לא טוב, מה לא טוב. זה כמו שנאמר, יצר המשבות לב האדם, רק רע כל היום. רק רע כל היום. אז זה דבר אחד. כיוון שבערנו בעניין הכעס. דבר שני של גאווה זה בקשת השררה והכבוד, שזה כוח אדיר שמניע את הרבה אנשים, הרצון להיות. מישהו כאן מעוניין להיות חבר כנסת? אף אחד. בעלי מידת הענווה. אולי ראש ממשלה? אתם לא מעוניינים. כל הכבוד לכם. אבל איך אלה שמגיעים להיות שליחי ציבור בכנסת ובממשלה או משהו כזה? לא, צריך ללמד זכות על כולם כמובן, חלק גדול מהם אידיאליסטים גדולים. אבל יש גם כאלה שהכוח המניע שלהם זה לא, אלא זה רדיפת הכבוד והשררה וכו'. אותו דבר בצבא דרך אגב, בצבא לפעמים, לא בכל מקום, אתה רואה ממש בחוש איך שאנשים כל כך רוצים להשתרג, איך זה נקרא? לעלות מדרגה לדרגה,
להתקדם.
אבל לא, לא, והכוח המניע לפעמים זה בדיוק הרדיפת השררה והכבוד. אז זה דוגמה, כן. אז הוא אומר, זה ביטוי לגאווה. העניין הזה של רדיפת הכבוד והשררה זה ביטוי לגאווה. גם סליחה שאני אומר, אני מקווה שאני לא פוגע באף אחד. גם, יש גם בעולם שלנו, כן. לפעמים אדם אומר, לא פעם אני אומר לתלמידים שקצת לעודד אותם, מחזק אותם, אתה רוצה להיות תלמיד חכם, אתה רוצה להיות סגן הרב הראשי, או הרב הראשי, אתה מעוניין? או, זה מעניין. כאילו התפקיד והכבוד, זהו המעניין, אבל זה מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אבל בכל זאת, רדיפת הכבוד והשררה היו דבר שתולדת הגאווה. בקשת השררה והכבוד להתגאות על הבריות והשנאה לזולתו, על היותו גדול ממנו. יש תופעה כזאת שהאדם מקנה בשני עד כדי כך שהוא שונא בגלל שהוא מדרגה יותר גבוהה. וזה ענף מהגאווה גם כן. עד לכאן הגאווה. אבל על מנת לאזן את הדבר הזה, אמרנו מה ההפך מהגאווה? הענווה, כן. אז באמת צריך ללמוד לא רק על הגאווה, צריך ללמוד גם על הענווה. וכאמור, מי שרוצה ללמוד על הענווה, הספר תומר דבורה, הנה זה הספר הזה, מופיע לא במקרה, באותו ספר, באותה כריכה. שני הספרים האלה. אז מטר הזה תומר דבורה, שהיום לא כל כך לומדים אותו, אבל פעם בישיבות, בעיקר בתקופה של ימים נוראים, היו לומדים את תומר דבורה. תומר דבורה, מי שקורא אותו, לומד אותו, הוא קונה את מידת הענווה. הוא מתחיל מהענווה, למרות שבשיא המידות הוא מתחיל. אם אתם מעוניינים, אני יכול לקרוא לכם קצת מהענווה, שלא תישארו עם הגאווה. מעוניינים? מישהו מעוניין להיות כאן ענב כאן? אני אקרא, אתם יכולים לקחת את זה איך שאתם רוצים, בסדר? אומר כאן בתומר דבורה לגבי הענבה. הוא אומר, קודם כל צריך להידבק ב-13 מידות הרחמים. כשאנחנו אומרים 13 מידות הרחמים, היום גם אמרנו בתחנון, אתה יודע, זה מידות של הקדוש ברוך הוא. אבל המידות של הקדוש ברוך הוא הן באות אלינו, הן לא באות רק להישאר בשמיים. כל המידות האלה אנחנו צריכים ללמוד מהמידות של הקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון, וכל הדברים האלה. אז כאן הוא מביא את כל המידות בדברים האלה. אני אקרא קצת מהדברים. קודם כל סבלנות. סבלנות, זה מידת הענווה. איך? וכן היותו נעלב אפילו למדרגה זו, עם כל זה לא יאסוף טובתו מן המקבל. אפילו מישהו העליב אותך, וזה אתה נמדן. האם בגלל שהוא העליב אותך אתה מפסיק להיטיב איתו או משהו כזה? לא, אתה מיטיב איתו בכל מצב. לא משנה, הוא פגע בך, לא פגע בך. זה מידה טובה או לא? מה אתם אומרים? מידה טובה. וכל עובר, עובר על פשע, למשל. הוא אומר, מה זה עובר על פשע? הוא אומר, יש עניין שאדם אחד מלכלך והשני מנקה. יכול לקרוא דבר כזה? אה? כן. זה מידת הענווה. אתה מלכלך, אני צריך לנקות אחריך? מישהו שמע פעם את הביטוי הזה? אה? מה אתם אומרים, הוא צריך לנקות אחריו או לא? מה אתם מסתכלים עליי ככה? הוא צריך או לא צריך?
לא, לא צריך.
מי אמר?
מה
פתאום? אם אתה לא ענב, אתה צודק. אם אתה לא ענב, אתה צודק. אם אתה, זה מידה כנגד מידה. אדם שהוא לא ענב, מידה אומר, אתה עושה ככה, אני עושה ככה. האם אתה מידת הענבה, אתה מנקה אחרי מי שמלכלך. אז זה מדובר בבית, כן? הדוגמה שידוע הדבר הזה. אשתך כל היום בבית, היא אוכלת, הכיור מלא כלים וכל זה. אתה חוזר מהעבודה, מי מנקה? אתה, נכון? נכון או לא? לא, יא 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 יא.
אני מנקה את מה שאני
מנקה. יא 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 יא. בשביל זה אתה בא למכון מאיר, לתקן את המידות. בזה אתה נמדד, לא בדברים גדולים. אתה יכול להעיר את... את לכלך, אתה תנקי? אתה יכול להעיר לה? למה שלא תעיר לה?
לא
תכנס להעיר. סתם דוגמה קטנה, אני אומר, אחרי המשפחה.
דוגמה
אחרת
לא
קורה. אה?
אחרי זה לא יהיה לו דוגמה.
זה גם ענווה, זה דוגמה של ענווה. שאדם, למרות שהוא מלכלך, אז אתה מנקה. אתה רואה בדל סיגריה על הרצפה. אתה לא ישנת את זה, ודאי שלא. אתה מרים את זה, שם את זה. זה מראה על מידת הענווה. אם אתה גאוותן, אתה אומר, אני ארים לו את ה... הוא ישן, הוא ירים. וכו' וכו', כן. זה מידה אחת. מידה נוספת הוא מביא כאן, עובר על פה. אה, זה ראינו, עובר על פה. לא יחזיק לעד אפו, מביא כאן מהנביא. הוא לא כועס כל הזמן, גם כשיש לו סיבות לכעוס, הוא לא כועס, כן. וכולי וכולי. בקיצור, יש כאן מידות הסבלנות. אז אני ממליץ ללמוד את הספר הזה, למי שמעוניין במידת הענווה, שילמד את הספר. בעיקר שני הפרקים הראשונים שעוסקים בדבר הזה. אז זה העניין של מידת הגאווה. יסוד הרוח. ממנו נמשך דיבור הנקרא שיחה בטלה לדברים שאין בהם צורך כלל, סתם פטפטת, מדברים סתם, בלי תכלית, בלי עניין, סתם בשביל לדבר. דברים שאין בהם צורך כלל, או נפשי או גופני, ותולדותיו ארבעה. ארבעה תולדות לדברים בטלים. א', חנופה. זה מידה לא טובה, שאדם מתחנף למי שלא ראוי שיתחנפו אליו. שקרים, גם בעל מסילת ישרים, במה יש מדרגות מדרגות בשקרנים, נאמר ככה. יש אדם שכל מילה שלייה שזה זה שקר, יש אדם שלא, יש נדירים שבכלל לא משקרים. יש סיפור, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, על אותו מקום שקראו לו כפר, שקראו לו אמת, זה היה שם הכפר הזה. וכל מי ששיקר שם, הוא, אני לא זוכר אם הוא מגרשים אותו, או שהוא נפטר וכל זה. והיה אחד שהוא אמר, טוב, אני יש לי תמידת האמת. אז הוא בא לכפר הזה, ויום אחד השכנה באה הביתה, ושאלת, איפה אשתך? אשתו בדיוק חפפה את הראש, או משהו כזה, זה היה בערב שבת. אז הוא התחמק, הוא לא אמר את האמת, כן. אז מתו להם שני ילדים. אז מיד אמרו לו, חביבי, מתו לך שני ילדים, זה לא במקרה, זה בגלל ששיקרת. לא אמרת את האמת. אבל יש כאלה שהם הפוך בדיוק. כל הזמן משקרים. וסיפורים שאין להם שום אחיזה במציאות. כן, בבקשה.
שאלה, איך הדיבור קשור למסעד הרוח?
מאיפה יוצא המילים מהפה שלך? מהריאה שלך. איך? אתה נופח רוח. הרוח מוציא את המילים. זה דרך אגב, אחד הדברים הפעילים, רבי יהודה הלוי בכוזרי אומר, כשאדם חושב, בין המחשבה לדיבור, זה צריך לעבור הרוח, פשוטו כמשמעו, הנשימה, שאתה, להעביר את זה דרך ארבעה מוצאות הפה, זאת אומרת, אתה תעביר את זה מהקנה והגרון והחך והשיניים והשפתיים וכל הדברים האלה. וזה דבר אלוקי, אתה לא יכול, מי המחשבה? איך כל הקולות האלה יוצאים בדיוק זה נקרא רוח, לכן הדיבור שייך לרוח. כי הדיבור בעצם הוא מופעל על ידי נשימה ותיאום נפלא בין כל חלקי הפה והגרון ועוצמת הרוח וכל הדברים האלה. לכן זה שייך לרוח. שקרים, לשון הרע, זה נקרא מידות רעות, כן? כל זה שייך לרוח. ולגלות שבחיו לבריות, להתגדל בשניהם, להראות כמה הוא חשוב, כמה הוא טוב, וכל הדברים האלה. אז זה יסוד שנקרא יסוד הרוח. אמרנו, התיקון לדבר הזה מה? ודיברת בם. מה זה דיברת בם? דברי תורה, דברי חוכמה. כל הדברים האלה הם או שתיקה. או שתיקה. אדם צריך לדעת שהדיבור, איך אומרים חז"ל, הדיבור זה כמו שאתה מוציא מטבעות מהכן. כן, מטבע, מישהו מוציא כאן 200 שקל בקלות מהכיס? כולם מוציאים? כל דיבור זה 1,000 שקל. לפני שאתה מוציא, מה אתה צריך? מה אתה צריך? לחשוב. מה אתה אומר? איך אתה אומר? למי אתה אומר? וכל הדברים האלה. אז זה לגבי הרוח. הדבר השלישי זה יסוד המים. המים זה קשור לעניין של תאווה. כן? הצמח צומח, הפריאה ורבייה, כל הדברים האלה זה קשור ליסוד המים. מסביר כאן, יסוד המים ממנו תאוות התענוגים, כי כן, המים מצמיחים כל מיני תענוג. כן, יש כאלה ששורש נשמתם זה אש, יש כאלה ששורש נשמתם זה דווקא המים, התאווה. כן. ותולדותיהם שתיים, החמדה, שאדם חומד את מה של האחר, לא תחמוד מה שנקרא. יש אנשים שבאמת נכנסים לאיזה מקום, מיד חומדים את הדבר. מה זה חומדים? הם לא אומרים. אבל נותנים לבעל הבית להבין שהם כל כך היו רוצים את החפץ הזה או את הכלי הזה או משהו כזה, אז הוא אומר, טוב, 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 לא יכול לקחת את זה. אבל המניע לכל הדבר הזה מה? החמדה, החמדה. תאווה זה, החמדה זה תולדת התאווה. יש תופעה, הם מכירים תופעה כזאת? מישהו מכיר תופעה כזאת? אתה מכיר את זה? שאתה נחץ לאיזה מקום ואתה חומד משהו? אז יש, זה היסוד, זה מהיסוד המים, הוא אומר. תאווה של, תאב לדברים של, לגזול ממון חברו ואשתו וכל אשר לו ולהתענג בהן, זה יסוד המים, תאווה. והקנאה, כי אדם יקנה בחברו מה שיש לו. כל זה שייך לתאווה. וכי יוצא בו. מה ההפך מהעניין של התאווה? ההסתפקות במועט. או לכוון את התאוות באפיקים חיוביים. דיינו, אתה אוכל, תאכל אוכל בריא. תחשוב לפני מה, זה מתאים לך, לא מתאים לך, לבריאות שלך, לדברים האלה. אז זה נקרא שאתה לא מפסיק לאכול, אבל אתה מכוון את האוכל לכיוון הזה. או נושא של פריאה ורבייה. אתה מתחתן? למה אתה מתחתן? מישהו כבר התחתן כאן? ברצינות. למה מתחתנים? מי יודע? מישהו לא התחתן כאן? למה אתם רוצים להתחתן? למה אתם רוצים להתחתן? זו שאלה חשובה מאוד. מה? מה אתה מחייך שם? מה? להגדיל? Very good, יפה מאוד, אתה ממש צדיק. אבל לא כולם כמוך. יש כאלה אומרים, אני רוצה להתחתן שיהיה לי כיף. אתה יודע מה זה המילה כיף? תענוג. לתענוג. ולא פעם, אתה צודק, בגלל זה גם הרבה לא מתחתנים. אומרים, אם בשביל הכיף, למה לי להתחתן? הרי אחרי החתונה תמיד יש בעיות, כידוע.
לא תמיד כיף.
לכן אני אומר, לא מתחתנים. היום יש צערנו הרב, כאב גדול, הרבה אנשים שהם מעוכבי חתונה. הם מגיעים ל-22 לא מתחתנים. 23 לא מתחתנים. תארו לעצמכם, יכול לקרות דבר כזה? אני שואל אתכם, איפה ראיתם דבר כזה? אבל אני אומר זה כמילתא דבדיחותא. אבל אתם לא מתארים לכם איזה צער בעולם יש, ואיזה צער למשפחה יש, וזה שלא מתחתנים. ואחת הסיבות זה בדיוק מה שאמרנו כאן, שמה, בשביל מה להתחתן? אפשר לעשות כיף גם בלי חתונה. נכון או לא? זה יסוד המים. שאדם שטוף בתאוות ודברים כאלה, אז עדיין, זה גורם צער גדול בעולם. צריך להתחתן. אני נוהג לספר שבא אליי פעם זוג שרצה לי שיחתן אותה. אז בסדר, אמרתי, למה לא? אז, אבל מה, פתאום הקלה המיועדת אמרה, תראה, אני עכשיו לומד באוניברסיטה ואני לא רוצה ילדים עכשיו. כשנגמור את ה-MA, אז אני אביא ילדים. אמרתי לה, גברת, אני לא רוצה לחתן אתכם. אמרו, מה קרה? אמרו לי שאתה בסדר, אתה בן אדם טוב, למה אתה לא רוצה לחתן? פתאום נפתח כזה. אמרתי, תראו, אני לא מחתן סתם ככה. אני רוצה שתביאו ילדים לעולם. אם אתם מסכימים, אבל לא לחכות אחרי ה-MA, או הדוקטורט, או משהו כזה. אם אתם מסכימים, טוב, אם לא, לא. אחרי שבועיים בערך הם באו אליי, כן, החלטנו, אנחנו נביא ילדים מיד אחרי החתונה, והביאו כבר, נדמה לי שיש להם כבר 3 בנות לזוג הזה. למה? כי אם האדם חס ושלום לא מכוון את התאוות שלו, אז מה יוצא? שום דבר. יש רק צער בעולם. לכן צריך לכוון את זה, לא לבטל, אנחנו לא נוצרים. הנוצרים אצלהם, הנזירים, הכומרים, הכל זה, הם לא מתחתנים. ושם דווקא הדברים האלה מביאים עיוותים גדולים מאוד, הדברים האלה. אנחנו אדרבה, אנחנו רוצים, אבל לכוון את היצרים, לתכלית חיובית. הדבר הרביעי אמרנו, מה זה? האפר, יסוד האפר. מה יסוד האפר? מסביר כאן הרב חיים ויטל. ממנו מידת העצבות בכל פרטיו. זאת אומרת, אם האדם הוא בעצבות, צריך לדעת שהדבר הזה בא מיסוד האפר. ובאמת, אדם שהוא בעצבות, הוא הולך לישון. הוא הולך לשכב. הוא שוכב במיטה. שאלו אותי למה? הוא מתחבר אל האפר. אמר, אם האש עולה למעלה, אז האפר זה ביטוי של למטה, כן? ולא פעם אני בא לתלמידים, אני אומר להם, קומו! בבוקר. קשה לי. אני יודע למה קשה לך. אתה בדיכאון. קשה לו. זה נכון. זה העצבות. העצבות זה דבר קשה מאוד. והתולדות של העצבות, מה יוצא מהעצבות? ותולדותיה אחת היא, והוא העצלות לקיים תורה ומצוות מפני עצבונו על השגת קנייני אבלי העולם הזה. סליחה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. או על האיסורים הבאים עליו ואינו שמח בחלקו. אדם כזה שאינו שמח בחלקו הוא עצוב, כן? כל דבר שיש לו לא שמח בו. אם כן, מה ההפך מזה? מה ההפך מהעצבות? השמחה, נכון? והזריזות, והזריזות. השמחה והזריזות. אני מתבונן לפעמים בתלמידים בישיבה, אני רואה לפי ההליכה של התלמידים, אם הם באיזו... יש כאלה שהולכים מהר, ממש. לאן אתה הולך? מה קרה? הם הולכים, למה? כי הם מלא, מלא חיים, מלא... מרבה תורה כתוב, מה מרבה תורה? מרבה חיים. מרבה תורה. ויש כאלה שהם בקושי זזים. למה? יש במידת העצמות. אז הם לא מזדרזים ולא זה. קרה בכל דבר. אז אלה, זה המידה הרביעית. ברכתי לכל המאזינים העיקריים והמאזינות ותלמידים העיקריים, שנזכה לתקן את המידות שלנו. ומתוך שנזכה לתקן את המידות שלנו, נזכה גם לגאולה שלמה ומהרה בימינו, אמן.